נותרו עוד 5 דקות לפתיחת המשחק. אסי לבד, מתקדם לבית של איתן. אלעד ומוש מחכים להצטרפות שלו. הוא נכנס לפיצוצייה. הוא קונה מהר שישיית גולד, שרח איזו טכניקה, תענוג לראות אותו, הוא מאיץ החוצה, עובר שני רמזורים בדריבל, החבר'ה מחכים לו למעלה, דקה אחרונה, הוא עולה, הוא חייב להספיק, הוא נכנס לסלון, מניח את הגולד, שר על השולחן, ו... גולד סטאר הגיע למשחק! איזה מבצע אישי אדיר למען הקבוצה, כל החברים מריעים לו! גולד סטאר, עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, צופים, מאזינים, מה שלומכם? קיקטוק, לדעתי, בפרק הכי מיוחד שהיה לנו עד עכשיו, אני מרשה לעצמי לומר, קודם כל פרק מספר 70, שזה מספר עגול, וזה תמיד כיף להגיע לעוד ציון דרך, וגם כי זה רק אני וגילי. עכשיו, זה מוזר, כי היו לנו פרקים כבר שזה רק אתה ואני, עשינו פעם בנבחרת ודיברנו על שחקנים, זה קורה, זה לא קורה יותר מדי, והיום זה קורה מסיבה שאני חיכיתי לה כבר הרבה זמן, כי דיברנו על זה לפני הרבה זמן. אז בוא נגיד את זה. קודם כל, גילי, מה שלומך? בוא נדבר, רשמי, גילי, מה קורה?
בדרך כלל, אתה אח שלי, היום אני חושש ממך קצת. אני באתי כזה לא נינוח, חוץ מזה שקר לי קצת. היום אני על הגריל אצלך. מקווה שאני לא overrated, אבל כן, בא, תרעיין אותי, תרגיש חופשי, הכל בסדר, מקסימום לחתוך את זה בעריכה.
אז כן.
אנחנו לא חותכים כלום.
אז זה קטע, כי אני באמת מסתכל עליך, אתה מרגיש לי כזה בקוננות ספיגה, ואנחנו בבלומפילד, אז קודם כל נגיד תודה לבלומפילד שמארחים אותנו לכבוד הפרק המיוחד הזה, ואחרי כל האכילת ראש הזאת של ההקדמה, בוא נספר למה אנחנו בעצם עושים את הרעיון המיוחד הזה, זה לא כי לא היה לנו את מי להביא, כי בערך היום, לא, זה לא על השעה ולא על היום המדויק, אבל אנחנו מציינים עשור, תרשה לי לומר אני, בצורה הכי אובייקטיבית שיש, לאחד המעברים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי, אחד המעברים שעשו אחרי הרבה כותרות, טובות ורעות, המעבר שלך כמובן מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, אז זה יהיה הבסיס של כל השיחה הזאת, ואז אמרנו על הדרך שאם אני כבר מראיין אותך, אתה יודע, אני עיתונאי הרבה מאוד שנים, 15 שנה אני עיתונאי, ואף פעם לא ראיינתי אותך. אני חושב שלפני שבעצם נוצר בינינו החיבור, אף פעם כמעט לא דיברתי איתך.
נכון.
למרות שאני אגלה לך סוד, לא יודע אם זה סוד, אבל בדרבי, בדאבל, אחרי הניצחון בטדי, נתת לי את אחד הרעיונות הגדולים שאי פעם ראיינתי שחקן, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז אני חושב שבוא נתחיל, כי יש הרבה אנשים שאומנם שמעו ומכירים את הסיפור, ובטח אוהדי הפועל תל אביב, והרבה מאוד אוהדים בכדורגל הישראלי בכלל, אבל אני לא בטוח שאי פעם דיברת על זה לעומק, די עדפת לטטא את זה, ואני יכול להבין למה, זה מובן. אבל בואו נפתח קצת. בואו נחפור.
מה זה אומר לטטא?
לא, שאתה יודע, כל אחד נתן תשובה. אתה יודע, הפועל תל אביב הוציאה תגובה, גילי ורמוט הוציא תגובה, הסוכן של גילי ורמוט בזמנו קצב הוציא תגובה, ומכבי תל אביב הוציאה תגובה. זה היה כזה, טוב חבר'ה, דיברנו על זה מספיק, בואו נתקדם, אני הולך לחפור לך קצת.
אוקיי.
תהיה מוכן. טוב, אז אני אגיד לך איך אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה יום בחיי גילי ורמוט, אבל יום בחיי מאוד ספציפי. שיגלוש קצת לאחרי, אבל היום בחיי.
אין שנץ ביום הזה?
אין שנץ. אני לא יודע, אולי היה לך. כנראה שהיה שנץ ביום הזה, אתה יכול לדלג עליו. אז אנחנו נחזור, גילי, לשני בפברואר 2015. יום של דרבי תל אביבי, שהוא גם יום אחרון של חלון העברות. ככה רצה הגורל.
יום אחרי הדרבי זה היום האחרון של העברות.
כן, נכון. אתה יודע, די בסמיכות.
כן.
גילי ורמוט קם בבוקר, שחקן הפועל תל אביב, אני מרשה לעצמי לומר, זה קצת יחביד עליך, סמל. באותם ימים, סמל של הפועל תל אביב.
חד משמעית.
אולי השחקן, לא רוצה להגיד הכי אהוב, כי הייתם באמת קבוצה אהובה באותה תקופה, אבל מהבולטים וסמל. ואתה קם ואתה יודע שיש דרבי, ואז מה? בוא תספר לי, אתה יודע, אני לא רוצה אני לכוון אותך. אתה קם בבוקר, אתה יודע שיש דרבי היום. וזה מחר נגמר חלון העברות.
האמת שעשר שנים לאחור, אני לא כל כך זוכר אחד על אחד את התחושות, אבל אני מניח, מתכונן לדרבי, כמו לכל דרבי, פרפרים בבטן, מתח, כל היום חושבים על הדרבי. אין משהו מיוחד מעבר לזה.
אוקיי, אני אגיד לך למה, זה קצת מפתיע אותי התשובה הזאת, כי אתה יודע, מן הסתם, אני מתכונן לרעיון הזה. שוב, אנחנו חברים, אנחנו עושים ביחד את הפודקאסט כמובן, אבל לא ראיינתי אותך, ואמרתי, בוא נתכונן. בוא נחזור אחורה בזמן, וחזרתי אחורה
אז
בזמן.
אז אני זה הפרק שהכי לא התכוננתי אליו.
זה כיפך.
פעם ראשונה באתי בלי לעבוד לפני.
אז קראתי שהיו דיבורים, אני לא זוכר אפילו מאיזה צד זה יצא, שכבר בבוקר של אותו דרבי, הסוכנים שלך יצרו קשר עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אפילו רשמתי איזה קיצוטוטים, הפועל תל אביב טענה. אנשים בהפועל תל אביב, גורמים, אתה יודע, אתה אוהב גורמים, וגורמים בהפועל תל אביב טענו שבבוקר של הדרבי, הסוכנים שלך, שוב, הקצבים...
לא, הם לא היו הסוכנים שלי באותה תקופה.
אוקיי, אבל הם ייצגו אותך במעבר הזה?
לא.
אוקיי, לא. אז אני לא יודע למה זה
הכתוב. כשעברתי ממכבי תל אביב למכבי חיפה, הם ייצגו אותי, וגם לפני כן, שיצאתי לגרמניה, הם ייצגו אותי, בתקופה הזאת הם לא ייצגו אותי.
מת על הקצבים, לא משנה. הסוכנים שלך באותה תקופה, הסוכן שלך באותו יום, יצר קשר עם הפועל תל אביב ואמר להם, תקשיבו, גילי רוצה מכבי.
פעם ראשונה שאני שומע את זה.
אז יש לי את זה.
אז עשית עבודה טובה, כי אני פעם ראשונה שומע, אולי לא עקבתי אחרי התגובות הרשמיות או הלא רשמיות. אני דווקא חושב הפוך. מה זה חושב הפוך? אני הבנתי הפוך, שרק אחרי שעברתי וככה התמונה התבהרה במבט לאחור, אז הבנתי שהמעבר הזה בין המועדונים נסגר כמה ימים לפני, וההתניה של חיים רמון, שניהל אז את הפועל תל אביב, למכבי תל אביב, שכאילו המועדונים סוגרים ביניהם, אבל את הפנייה אליי עושים רק לאחר הדרבי. את זה הבנתי רק בדיעבד. ואגב, חיים רמון עושה עבורי את השירות הכי טוב. תמיד שהוא מתראיין, הוא אומר את הדברים, וכאילו הכי מגן עליי והכי מספר את מה שהיה, ובעצם אומר את מה שאמרתי עכשיו.
אז אני חייב להבין.
למרות שבסוף זה דפק אותי, כן? כי כאילו אני עובר אחרי הדרבי, אבל זאת הייתה התנאיה שלו.
אני חייב להבין. כשאתה במהלך היום, שוב, בוקר של דרבי, אף אחד לא צריך להסביר מה זה דרבי תל אביב, אתה גם עולה כקפטן לדרבי הזה, נכון?
האמת שאני חושב שכן, כי כולם אומרים את זה, אז כנראה שזה היה, אני כבר לא...
זהו, אז אני גם קורא כאילו שהיית קפטן באותו יום, ואתה יודע, אני פוגש אנשים ואוהדי הפועל תל אביב ברחוב, ובגלל החיבור בינינו מרשים לעצמם, דבר איתי הרבה עליך במקרה הזה, אתה דרבי של... אתה הקפטן של הפועל תל אביב בדרבי הזה. אתה באותם רגעים לא יודע שאתה סגור במכבי תל אביב?
לא הייתי סגור, אז איך אני יודע שאני סגור?
אז רק בין המועדונים היה סיכום.
רק בין המועדונים היה סיכום, וגם הרי החתימה שלי במכבי והפגישה שלי איתם נעשתה בלילה שאחרי הדרבי, אז מן הסתם לא הייתי סגור שם לפני.
אוקיי, אז אתה לא יודע שאתה במכבי תל אביב. נכון, אתה לא יודע?
קודם כל חשוב לציין שכל חלון העברות, גם באותו ינואר וגם בקיץ שלפני כן, מאז שג'ורדי קרויף הגיע למכבי תל אביב, עוד אני זוכר ששיחקתי בהולנד, והוא בדיוק אז פורסם שהוא חותם במכבי תל אביב לקיץ, תמיד הוא רצה אותי וסימן אותי, ורצה גם עד שאני אהיה הרכש הראשון שלו שהוא הגיע, וכל חלון זה עלה לכותרות מתישהו. וגם בחלון הזה זה תמיד היה בכותרות.
אז זה היה זה ומכבי חיפה, נכון? באותו חלון? היה גם דיבורים על מכבי חיפה.
כן, אני חושב שכן. כן.
וכשהיו הדיבורים, אתה יודע מה, בגלל שבאמת לא ידעת, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב פה,
ידעתי תמיד שזה ברקע, אני לא רוצה להיות איזה תמים שנחת מהחלל, ויגידו מחרטט וזה, תמיד זה היה ברקע שהם רוצים אותי ויש סיכוי שזה יקרה. אגב, כל הפעמים שקדמו לזה, אז כל קיץ או כל זה תמיד הייתי כאילו מקצץ, בדיוק היה לי שיחה עם אייל ברקוביץ' ברדיו לפני כמה זמן, והוא כל הזמן אוהב לחזור לתקופה הזאת שהוא היה בהפועל תל אביב, אז כל הזמן גם שברקוביץ' הגיע הייתי מקצץ בחוזה ומקבל עוד שנה הערכה. זה כמה פעמים, כאילו, בשביל להשאיר אותי, ושאתה יודע, שכל הצדדים יהיו מרוצים, הייתי כל הזמן בא לקראת, ומקבל הערכה בשביל להמשיך.
אז שוב, אתה לא יודע ביום הזה, ובטח לא במהלך הדרבי, אבל בימים שלפני שאתה כן מבין, ובכל התקופה הזאת שאתה מבין שמכבי רוצה אותך, זה לא משהו שאתה פוסל מבחינתך כסמל של הפועל תל אביב?
עובדה שכל השנים כן פסלתי. אתה יודע, זה גם חלק מהכפיות טובה שבמקצוע הזה, שהרי כל השנים הייתי השחקן הכי נאמן להפועל תל אביב. עוד מ-2005, שפעם ראשונה חתמתי שם, זה היה אחרי שגם הם וגם מכבי חיפה מאוד רצו אותי, ומכבי חיפה הציעו לי סכומים הרבה יותר גבוהים, הייתי אז חייל, והעדפתי את הפועל תל אביב. ואחרי זה שחזרתי מאירופה פעמיים, היה לי ללכת... זה אתה יכול לשאול את הקצבים, שחזרתי מגרמניה, והיה לי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שמכבי תל אביב 30-40% חוזה יותר גבוה, חזרתי להפועל תל אביב. תמיד הייתי הכי נאמן, ותמיד אני אומר שאם אפשר להשוות שחקן אחד שהיה בלבל הזה נאמן, זה עומר דמרי, שבסוף גם יצא הכי נאמן, כי הוא בסוף גם לא עזב, הוא היה במכבי חיפה קצת, אבל בסוף היה הכי נאמן, שזה גם סוגיה שאומרים, היית סמל, ואם לא היית עוזב, היית כל החיים פה, אז אתה יכול לבוא ולומר, איפה עומר דמרי היום? שהוא נשאר כל השנים, הבטיחו לו שהוא יהיה מנכ״ל, הבטיחו לו שהוא יהיה מנהל מקצועי, איפה הוא היום? הוא לא במערכת. נתנו לו לאמן נערים בהתחלה, אולי אימן את הנוער, אם אני לא טועה. והוא באמת היה הכי נאמן, ובאמת זה יפה לראות, ויש לנו גם דברים דומים באופי קצת, ובגלל זה גם אני הייתי מאוד לויאלי עד אותו רגע, וברגע שאתה עובר, אז הכל נשכח והכל נשרף, וזה כבר לא רלוונטי.
אוקיי, אז אני כן רוצה, אתה יודע, שוב, הפסדתם בדרבי, זה לא באמת משנה.
אתה יודע מה משנה אבל? שהייתי מאוד טוב בדרבי הזה. הייתי מאוד טוב, הפסדנו 2-0,
נכון.
אבל היה לי דרבי טוב.
אתה זוכר את זה שהיה לך דרבי טוב?
בוודאי.
אז יאללה, בוא נלך
לאחרי. גם האוהדים יגידו את זה.
אין לי ספק. אז בוא נלך לאחרי, כי לפני לא ידעת. אין, עובדה. נגמר המשחק, אתה נכנס להתקלח, אתה יוצא מהמקלחת, הייתם עם ייצוגי של הפועל מן הסתם, נכון? אתה לובש את הייצוגי של הפועל, מסתכל בפלאפון, מה אתה רואה בפלאפון?
מתחיל עניין. קודם כל, כל התקופה הזאת, שוב, אני לא יודע כמה אני מחדש פה דברים, אבל כל התקופה הזאת, כל פעם גורם אחר בהנהלה לוקח אותי לשיחה.
גורם בהנהלת הפועל.
כן, פעם זה חיים רמון, פעם זה עידו חג'אג', כל פעם מישהו אחר ומבהיר לי שאני זה מרצדס, והם במצבים יכולים לנסוע על סוסיטה, או כל מיני, אתה יודע, ציטוטים מהסוג הזה. כל הזמן, זה המסר, כל הזמן, ולא חלילה שהיה להם משהו נגדי, או שלא אהבו אותי, או לא העריכו אותי, ממש לא, פשוט היה מצב כלכלי נתון, שהיה צריך להתמודד איתו, ואני יושב, לא יודע, על שליש מסחר השחקנים מהתקציב, החוזה שלי, ואני הנכס שאפשר לקבל ממנו פירות, אז לא נעלבתי מהם, הבנתי אותם, לצערי זו הייתה הסיטואציה. וכן, ואחרי הדרבי, אני נוסע יחד עם אבא שלי ועורך דין לפגוש את מכבי תל אביב, כן?
אז אתה יוצא ואז אתה שומע פעם ראשונה שעכשיו נוסעים למשרדים של מכבי תל אביב?
אני זוכר,
אני חייב להבין.
אני זוכר שיצאתי לדרבי הזה, שיצאנו ועברנו ככה, זה היה בבלומפילד הישן, וכאילו הפועל ומכבי היו חדרי הלבשה אחד מול השני כזה, אני לא יודע בדיוק איך זה היום, אם הם יוצאים מאותו מקום,
אגב, גם היום, כן, בוא נספר לצופים, אני...
אז זה היה, אבל יותר...
יש פה ארבעה חדרי הלבשה, פעם היו שניים שנמצאים מתחת ל-4-5, והם היו יוצאים ממש ביחד.
בני יהודה לפעמים היו יוצאים משם איזה מחסן.
שמונה כזה.
כן, אבל אז היה כזה יותר צפוף ויותר אינטימי כזה, והיית נפגש אחד עם השני, ושיצאנו למשחק, איזה אחד מהשחקנים במכבי תל אביב אמר לי, יאללה, מחר אתה אצלנו.
די.
ככה, משהו כזה, כן, וכזה המשכתי את הריצה החוצה. אז, כן.
גדול. אתה לא רוצה להגיד מי, אתה לא קנדה.
לא.
אז אוקיי, אתה יוצא מהאצטדיון, ואבא שלך פה, והעורך דין, ואומרים לך, גילי, נוסעים. ומה עובר לך בראש? אני חושב שכל אוהד כדורגל, בטח אוהד הפועל תל אביב, רוצה רגע להיכנס באותם רגעים לראש של גילי ורמוט. סיימת דרבי עכשיו, אתה בטח מאוכזב, כי אני מכיר אותך, אתה ווינר של החיים. אתה לא יכול להפסיד, אני שיחקתי איתך כתרגל בשכונה, אתה לא יכול להפסיד. אתה מפסיד, אתה מבואס, אתה הקפטן, אתה סמל, אתה אוהב את המועדון. ואז אומרים לך, גילי, להיכנס לאוטו, עוברים קבוצה, הולכים למכבי תל אביב.
קודם כל, שוב, אני אסייג ואומר, אתה יודע, הרבה אוהדים אומרים לי, תגיד שזה חיים רמון, תגיד שהכריחו אותך, תגיד את זה, למה אתה לא אומר. אז קודם כל, אני בסוף זה שחתם. אני זה בסוף שלקח את העד וחתם. ואם לא הייתי עושה את זה, אז לא הייתי עובר. זאת אומרת, יש לי את האחריות עם כל זה שמנסים לנקות, הרבה אוהדים שרוצים זה. אני בסוף זה שחתמתי ויכלתי לא לחתום. מצד שני, אחרי כל השיחות שעשו לי כל התקופה האחרונה, ואחרי שאני שבוז מהדרבי, ואחרי שאני רואה לאן המועדון הולך, וברור שאם לא היו בעיות כלכליות זה לא היה עולה על הפרק בכלל, לא מבחינת המועדון ובטח לא מבחינתי, כי היה לי שם הכי טוב בעולם. אז אתה מבין שזה משהו שאין לברוח ממנו, וגם עונה אחרי זה באמת הקבוצה ירדה ליגה. ואתה מבין לאן זה הולך, וכבר באותו קיץ, עם אייל ברקוביץ' שהגיעו כל הזמן שחקנים מליגה א' למבחנים, וחתמו כמה מהם, ובסוף אני מוצא את עצמי כאילו שחקן בכיר די יחידי אולי, אני לא זוכר עוד מי היה בדיוק, כי כבר העונות מתבלבלות לי, אבל אתה מבין את הכיוון, ואתה רואה שזה לא זה, ואתה שחקן נבחרת, ואתה שבוז אחרי הדרבי, ולוחצים עליך, אז בסוף, אתה יודע, הדברים מפשילים בסוף לנקודה הזאת.
יאללה, אז אתה מגיע, אתה מגיע לאן? למשרדים של מכבי תל אביב? הם פה, לא? זה לא משהו קרוב
לא
מאוד לבלופין?
אני לא זוכר אם
לבלופין?
זה היה למשרדים של מכבי, למשרדים של, של העורך דין שלהם.
מגיע
איפה
למשרדים.
איפשהו בתל אביב.
עכשיו, באמת, אני הולך להקשות. אתה מגיע למשרדים, החלפת בגדים לפחות?
לא.
אתה מגיע למשרד, לחתימה עם, עם מדים של הפועל תל אביב, עם הייצוגי של הפועל תל אביב.
כן. כן. שזה גם, אגב, מראה לך כמה זה לא היה שום סגור
לא
לפני.
לא מתוכנן.
כן.
ואז אתה חותם, ומה מה הרגשות? אתה ידעת לאן זה הולך? אני אגיד לך מה. האם כשחתמת והבנת שזהו, זה סופי, ומחר בבוקר כולם יודעים שגילי ורמוט עבר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, רגע אחרי הדרבי, כשהוא היה קפטן, אתה הבנת מה הולך לקרות?
מה זאת אומרת?
השאלה אם הבנת כמה זה גדול.
זה הכי כאב לי דרך אגב, לראות אנשים ששברתי להם את הלב, וילדים שהתאכזבו, מן הסתם, זה הדבר.
אבל השאלה אם ידעת. אתה יודע, סתם, נלך לברון, עזב את קליבלנד, אז בזמנו, הרבה שחקנים גדולים עשו מעברים גדולים. אני מנסה להבין, אף פעם לא יצא לי רעיין את לברון, נגיד, על המעבר שהוא עשה, אבל אתה, כשאתה עובר מהפועל למכבי תל אביב, אתה, באמת אני מנסה להבין אם הבנת מה תהיה התגובה. או שאמרת, אני מניח שזה יחב, אני יודע שזה יפגע בכמה אנשים.
מה זה התגובה?
היה פה משחק שזרקו חולצות של גילי ורמוט לדשא.
כן.
יש אוהדים שסיפרו לי, אמיתי, אתה רוצה לשמוע משהו הזוי, גילי? וסיפרתי לך את זה ברמה של השיחות היומיומיות שלנו. אני הלכתי לאכול עם אשתי צהריים לפני, לא יודע, כמה חודשים, חודשיים, בתל אביב. ישבו לידינו שני גברים שזיהו אותי מהפודקאסט, והדבר הראשון שהם אמרו זה, קודם כל שהם אוהדי הפועל תל אביב, ושהם עד היום לא סולחים. אתה יודע, 10 שנים, גילי. אתה יודע, עכשיו, לא תגיד ילדים ל-15, אני אומר לך, אנשים ל-40.
קודם כל, יש כאלה, בוודאי, יש כאלה.
ידעת שזה יהיה כזה דבר גדול, גילי?
אני לא מנותק, אתה יודע, עכשיו לבוא ולהגיד, להיות ראש קטן, לא חשבתי או לא זה, אני לא מנותק, אני, בתוך עמי אני חי, אז מן הסתם ידעתי שזה יהיה דרמטי מאוד ויגרור תגובות, ושוב, זה באמת הדבר שהכי הפריע לי מכל הזה, מעבר לזה שעזבתי את הסביבה הטבעית שלי במונחי כדורגל ועברתי לאויב, שזה, אתה יודע, במונחי כדורגל אמרתי, אתה יודע, אתה 8 שנים בערך בהפועל תל אביב ומצטבר, לא שם צהוב, אין לך בבית צהוב, ופתאום ביום הראשון אתה בא למכבי תל אביב ומציגים אותך, ואני שם כולי צהוב ואתה, כאילו, אתה יודע.
איך זה הרגיש?
אתה יודע, במונחים של, של ספורט, זה, אתה עובר לאויב, כאילו, זה... הרגיש לא נוח, לא נוח.
יכול להגיד מילה קשה?
נו.
יכול להיות שהם הרגישו שבגדת.
ברור, מה זאת אומרת? זה הרגשה שלהם.
לקחת את זה לבד, זה היה כתוב לי. אני רציתי לשאול אותך, איך זה הרגיש הפעם הראשונה שלבשת צהוב? כמו שאתה אומר, לא היה לי צהוב בבית.
הייתי מקובץ. כי שוב, יש שחקנים שעושים מעבר, ויאללה, שמים את הצעיף של הקבוצה החדשה.
כן, ומנשקים את הסמל.
כן, קוסמה כל מה שהיה בעבר, אני פה, אני מתרכז פה, וזה גם אחת אולי הבעיות שלי, אבל זה האופי שלי, שלא התנתקתי, לא יכלתי להתנתק, שמתי את הבגדים הצהובים, ואני אומר, וואי, איך זה נראה עכשיו, וואי, רואים אותי כל 10,000 אוהדים של הפועל תל אביב, מה הם חושבים עכשיו, איך זה עובר להם בראש. זאת אומרת, לא עשיתי את ההפרדה, את ההתנתקות, בגלל האופי שלי, שאני לא מצטער עליו, דרך אגב. וזה הרגיש לא נוח, אני זוכר אפילו היה לי איזה אוהד הפועל שהיה שולח לי הודעות וזה, ובאתי לא מסופר, לא מגולח, הייתי נראה כזה לא טוב, הוא אומר לי, תראה איך אתה נראה בתמונה, כאילו. אתה רואה, היום נגיד בבוקר התגלחתי, הסתפרתי.
באת משופצר.
כן, לקריית שלום פעם ראשונה הגעתי, זה לא יצא מכוון, אבל הייתי נראה כזה לא במיטבי.
אני מההיכרות שלי איתך, שזה כיף אגב, אתה יודע, כי עיתונאי בדרך כלל אני מראה לאנשים שאני לא קרוב אליהם. אז אני מכיר את המשפחה, מכיר את אשתך, שהיא מאוד דומיננטית בחיים שלך, נכון? יש לה נוכחות לאיריס. מה איריס אומרת באותם רגעים? מה המשפחה? אבא, אמא, איריס, אחים, דודים?
האמת שאני כבר לא זוכר להגיד לך אחד על אחד, אבל בסוף זו החלטה שלי. בסוף זו החלטה שלי. אני לא זוכר, זה היה בעד, זה היה נגד. בסוף זה כאילו היה מין צוואר בקבוק כזה, שכאילו הכל מוליך לשם כזה, אז זאת הייתה הסיטואציה.
אתה יודע, אתמול היינו בהופעה של קנדה. עכשיו, בלי קשר תכננתי לשאול את זה, אבל קנדה ביקש שאני אשאל.
נו.
אתה מצטער על המהלך הזה? זה משהו שבדיעבד, היית עושה עוד הפעם?
אז שוב אני חוזר ואומר.
בנסיבות שהיו.
בדיוק, אתה מבין? זה משהו מאוד גדול להגיד אם אתה היית עושה את זה שוב או לא, אם אתה מצטער על זה או לא. ברור שבעולם אוטופי, אני נשאר בהפועל תל אביב עד סוף, עד הפרישה. אבל היו בעיות כלכליות, היה מצב נתון, וכל הסיטואציה הזאת הובילה למעבר הזה. ברור שאם הכל היה בסדר, אם היה שם עכשיו באותה תקופה איזה אלונה ברקת כזאת, אז ברור שזה לא היה עולה לפרק, לא מבחינתם, ובטח לא מבחינתי.
אני מניח שיש הרבה אוהדים ש...
מה שאני כן מצטער, כן. שזה כאילו גם מה שהכי חורה לכולם, שזה קרה מיד אחרי הדרבי, וגם מפה כאילו לא היה מנוס, כי שוב, חיים רמון התנה למכבי תל אביב שהם פונים אליי רק אחרי הדרבי, וזה היה השעות האחרונות של החלון.
נכון.
אז זאת אומרת, זה דפק אותי מאוד, איך שזה התנהל והלוח זמנים הזה, דפק אותי מאוד. כמובן שאם הייתי יודע שזה מה שיקרה, אולי לא הייתי עולה לדרבי הזה, אולי לא יודע, אבל הדבר הזה היה דפק אותי.
אמרת משפט יפה, לא חשבתי עליו אפילו לפני הרעיון. שאם היית יודע לפני, כנראה לא היית משחק מבחינתך. כן. אם היית יודע שאתה יום אחרי לובש צהוב.
זה, הדבר הזה שהדרבי היה יום לפני סגירת החלון, וחיים רמון נתנה למכבי תל אביב לפנות אליי רק לאחר מכן, ולשבת איתי על החוזה, זה דפק אותי בסוף.
תשמע, אנחנו בסוף, כמו שאתה אומר, בתוך עמנו אנחנו חיים. ולהפועל תל אביב יש עשרות אלפי אוהדים. אני מניח שאתה פוגש אוהדי הפועל תל אביב, ואני מניח גם שאתה פוגש כאלה שלא רוצה להגיד סלחו, אבל מבינים שזה העולם.
הרבה אומרים לי, אני אגיד לך יותר מזה, היה שלב שכמעט חזרתי להפועל תל אביב אחר כך. הגעתי למכבי תל אביב, זה סיפור שהתפרסם, אני אחדד אותו קצת, הגעתי למכבי תל אביב, ומהרגע הראשון ראיתי כמה לא טוב לי. ושוב, לא חלילה להשמיץ את מכבי תל אביב, אנשים טובים, מאוד רצו בהצלחתי, מאוד עזרו לי, ובאמת, התלונות הם לעצמי, לא אליהם. מלבד זה שמשחק שלישי שם כבר נפצעתי וסיימתי את העונה, שזה גם אולי סוג של פציעה פסיכוסומטית, שאני מסביר על זה בהרצאה שלי, על קשר בין גוף לנפש בפציעות.
בטח.
אז מהרגע הראשון הבנתי שלא טוב לי שם, ואני לא נהנה. אולי גם זה מה שהכנסתי לעצמי לראש. אבל שורה תחתונה, אחרי שנה, אני חצי עונה הייתי פצוע, התחילה עונה חדשה, התחלתי טוב, עלינו לצ'מפיונס ליג, זאת אומרת, היו גם דברים חיוביים, ואני חוזר לנבחרת גם, אבל לא היה לי כיף, לא היה לי טוב. איש שלי, אישי עם עצמי. ובינואר אני מחליט שאני עוזב, ואני ממרר לג'ורדי את החיים, שהוא כל כך רצה שאני אבוא, ואני מציק לו, ואני בלתי נסבל. ואני עושה הכל בשביל לעזוב. ובגלל זה גם היום אני אומר לשחקנים שמי שרוצה לעזוב, יש לו חלק גדול באמת אם זה יקרה או לא.
אתה אומר את זה אצלנו במלא מקרים בפודקאסט.
כן, זה מניסיון אישי.
אבישי כהן כזה.
אבישי כהן היה צריך לעבור אצלי סדנה. וקבירי יוצר קשר עם אבא שלי. אחרי שעזבתי, קבירי הפך לבעלים. אז הוא יוצר קשר עם אבא שלי. קודם כל, אני נפגש איתו. הוא מזמין אותי אליו הביתה. לחץ של אוהדים, אגב, אמרת, אז להוציא באמת השרופים של האולטרס, שאני לא יודע כמה הם, 1,000-2,000, השאר מאוד אוהבים אותי, מאוד רצו שאני אחזור, כי דיברת על היום אחרי עשור, אז כבר אז זה היה, והיה לחץ שאני אחזור, והוא מזמין אותי אליו הביתה, אנחנו יושבים, מדברים כזה, זה, יוצא אחרי זה קשר עם אבא שלי, בוא ניפגש, אני מחזיר את הילד הביתה, ציטוט כזה.
די.
כן. אנחנו נמצאים עוד פעם, יום או יומיים לסגירת החלון, שנה אחרי המעבר.
אתה אוהב דרמטי.
כן. מכבי תל אביב משחקת בטדי, אני על הספסל, יודעים שם שאני עוזב, כשבמקביל מכבי חיפה רוצה אותי. אבא שלי נוסע מהקריות לפגוש את קבירי אצלו בבית, מסכמים מספרים, הכל סגור. מסיים את המשחק בטדי, אמור, אתה יודע, קבירי אמור לדבר איתי, ואמורים זהו, לנעול הכל.
די.
נגמר המשחק בטדי, הוא לא עונה יותר לטלפון.
לא מאמין לך.
לא עונה לטלפון. אני רואה אותו מחובר בוואטסאפ, הוא לא עונה להודעות. פתאום יוצאת הודעה בספורט 5, שהוא אומר, אבא של גילי לחץ לפגוש אותי, הוא לא ידרך פה. שכמה שעות לפני זה, הוא מזמין את אבא שלי אליו הביתה, מסכם איתו הכל, אומר לו, אני מחזיר אותו הביתה, אני לא יודע מה קרה, אם זה היה מתוכנן מלכתחילה, אם הוא קיבל תגובות והוא פחד והתחרט, הוא הזוי בכללי, אתה יודע, האיש והפסלים. ו...
לא מאמין.
ואני מבין שהוא לא עונה והוא מתחרט, ואני רואה את הציטוטים שלו פתאום, מהכבוד של אבא שלו והלחץ, אז נפגשנו, הוא לא יכול לדרוך פה יותר, אני לא רוצה אותו, משהו בסגנון הזה, ואני אומר לאבא שלי שלא נפסיד את מכבי חיפה. זה כמה שעות זה, ואז למחרת חתמתי במכבי חיפה.
אז אתה יודע, כל הסיפור הזה היה סביב האוהדים, אני לא אשאל את זה, כי אני מתכנן לנו פודקאסט של כמה שנים קדימה, אבל יש איזה אומר... חלום לקלוז'ר כאילו עם הפועל תל אביב?
לא, וזו נקודה שרציתי להבהיר אותה, כי אתה יודע...
כי אני... אתה, בוא, לפני שנהיית איתי, כאילו לפני שנולד הפודקאסט הזה, אנשים זוכרים אותך כמנהל מקצועי בהפועל רמת גן. זה משהו שאתה אוהב לעשות, אתה משקיע, יש לך איזה ויז'ן כזה, ובסוף, אתה יודע, זה החיבור הטבעי, לא? אז... או שכבר לא טבעי.
אז קודם כל, רציתי להגיד את זה בתחילת הרעיון, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הוא מלקק, הוא רוצה אולי לחזור לשם, אולי לקבל תפקיד, אז לא, הרמת לי להנחתה. לא, okay. לא, טוב לי במקומי, טוב לי בתקשורת, גם כשעבדתי בהפועל רמת גן, ואמרתי, זה התפקיד היחידי שאני מוכן לעבוד בו במועדון, זה מנהל מקצועי, כי להיות מאמן על הדשא לא מעניין אותי. תמיד התקשורת משכה אותי, אני מאוד אוהב את זה. אמנם כשחקן, לא אהבתי תקשורת ולא אהבתי כותרות, כן, אהבתי שמפרגנים לי, אבל לא אהבתי להיות בפרונט, ואתה יודע, אתה מכיר אותי. היום אני מאוד אוהב את זה. שוב, מהצד השני, אוהב לנתח כדורגל, לדבר על כדורגל, שישמעו את דעתי, אני מאוד אוהב את זה. אז לא, לא בשביל קלוז'ר ולא בשביל כלום, הרעיון הזה נטו בשביל הפודקאסט. אתה יודע, כי תמיד אומרים, אתה יודע, אם אני מחמילה פועל תל אביב, אז הוא רוצה, יש לו איזה...
איזה אינטרס, רוצה לחזור.
התרגלנו בתקשורת לכל הרז זהבים האלה, שאם קוטלים מישהו, הסימן שהוא לא יתראיין אצלך, ואם אתה מלקק למישהו, סימן שהוא ידליף לך, אנחנו לא שם, אין לי שום מטרה נסתרת, והכל טוב.
מדהים. כאילו, משם אני רוצה שנצא לעוד כמה דברים קטנים על הקריירה. אני חושב שסיפור המעבר למכבי תל אביב הוסבר והובהר, בצורה יותר מחודדת ממה שידענו עד עכשיו. אז אתה יודע, בסוף הכדורגל הישראלי עברת בארבעה מועדונים, שזה מצחיק שזה...
בכדורגל הישראלי, כן.
בכדורגל הישראלי. וזה יצא שתי קבוצות מאותה עיר כל פעם, כל פעם חווית את הדרבי מצד אחר. כאילו השאלה היא חצי רטורית, אבל לאיזה מועדון אתה מרגיש הכי מזוהה? עם איזה מועדון אתה מרגיש הכי מזוהה?
קודם כל, בהפועל חיפה גדלתי, שיחקתי שם מגיל 9 עד גיל 20, וסיימתי שם גם.
נכון.
שנתיים וחצי אחרונות, שלשמחתי גם זכיתי איתם בגביע המדינה, שהפך אותי לשיאן הגביעים בתולדות המדינה.
לא, אתה זוכה בגביעים כשאתה הולך ברחוב, זה לא חוכמה.
והמצחיק שעד שעליתי לבוגרים, בחיים לא הגעתי אפילו לחצי גמר. כל המחלקות נוער של הפועל חיפה, אפילו חצי גמר לא הגעתי.
הפסדת פעם בגמר, אגב, בבוגרים?
הפסדתי פעמיים בגמר.
אז היית בתשעה גמרים?
הפסדתי בגמר הראשון שלי ב-2004 עם הפועל חיפה לבני סכנין.
אוקיי, של אחמן.
כן, שהיינו בליגה שנייה. עד היום לחמן חי על התואר הזה, אה?
כן.
ובבלגיה ששיחקתי עם גנט, הפסדנו דקה 90 לאנדרלכט בגמר.
נכון.
אז אלה הגמרים שהפסדתי בהם, והשאר זכיתי, היה לי באמת מזל, התמזל מזלי. אז לשאלתך, הפועל חיפה גדלתי וסיימתי, אני חושב שאני הכי מזוהה עם הפועל תל אביב בסוף, שזה היה השיאים שלי, השיאים של המועדון. נבחרתי בתקופה הזאת לשחקן העונה, היה חיבור מיוחד, שני מועדונים שאני מאוד אוהב.
כן, האמת שמבחינת כמות תופעות אין מה להשוות בכלל.
כן, חדש לי, כי אין לי מושג.
כן? וואלה, רשמתי לי.
יש לך, רשום לך?
בטח. זה בכל המסגרות.
אוקיי.
מכבי חיפה, יש לך 67 הופעות? אני אלך מהקהל הכבד. אז נתחיל ממכבי תל אביב, ששם יש לך 27 הופעות. מכבי חיפה זה 67 הופעות. הפועל חיפה זה 108 הופעות. אתה רוצה לנחש כמה הופעות יש לך בהפועל תל אביב בכל המסגרות?
קרוב ל-400?
לא. גזמת. 279.
כן, זהו?
כן, בכל המסגרות.
אוקיי.
טוב, רציתי להקריא לך ציטוטים של הפועל תל אביב, אבל זה לא מעניין, כי התקדמנו כבר מהסיפור הזה. בואו נתחיל לדבר על גילי ורמוט, השחקן באופן כללי.
אוקיי.
אתה יודע שאני...
זה עוד מעניין מישהו בכלל?
כן.
כן?
מה, לא פרשת לפני 100 שנה.
כן.
יש פה, עושים רעיונות עם שחקנים בני 70.
אוקיי.
אתה יודע, אני חי על overrated ו-underrated. אתה מרגיש שהיית מספיק מוערך? כשהיית שחקן, עזוב, היום, אתה יודע, תמיד שמסתכלים על מישהו בדיעבד, אומרים, לא, היה כוכב, איזה... אני גם אומר, איזה כוכב היה גילי. אתה בזמנו, בריל טיים, שאתה שחקן.
אני חושב שיש תקופות ויש תקופות. אני חושב שזה מתחלק כל עונה או שתי עונות, כמה אתה מוערך. אני חושב שבסך הכל הייתי מוערך. הייתי רייטד. לא אובר ולא אנדר, ראיתי זה. היום קצת, אתה יודע, שמדברים איתי על הקריירה ומפריזים במחמאות, אני אומר, איפה הלכו, כאילו, אתה יודע. עליתי ברדיו לפני כמה ימים, וברקוביץ' דיבר, ועשה אותי, אתה יודע, כאילו הסגן של מסי, אז... אז בדיעבד שחוזרים אחורה, תמיד נחמד לפרגן למישהו שפרש.
אני יכול להגיד מה ברקוביץ' אמר.
זה קצת כמו על מישהו שנפטר, שמחמיאים לו, אז אותו דבר.
רגע, מה ברקוביץ' אמר? שאתה השחקן הכי מוכשר שהוא ראה חוץ ממנו? משהו כזה?
משהו טופ שלוש, כוכב, זה, זה.
אז אני גם הבנתי את זה. אני אומר את זה הרבה עליך בפודקאסט, אז אני לא אגיד את זה עוד פעם, שאנחנו משחקים, ורק עד ששיחקתי איתך, הבנתי איזה כוכב אתה, כאילו.
ושפרשתי, אמרתי, בסוף אתה לוקח איתך שלושה דברים אחרי הפרישה.
מה?
את ההכרת הציבורית. שעל זה אנחנו מדברים עכשיו, הערכה, שאתה בקריירה זה יותר, כן, גם ציבורי, גם אנשי מקצוע, כמה מחזיקים לך, בסוף זה ההכרה הציבורית הזאת, ואני מרגיש שיש לי אותה מאוד, ולפעמים אני אומר שוב, בהגזמה קצת, הסיפוק שלך מהקריירה והתארים והחוויות שצברת, דברים שזה אצלך בכספת של הנפש, ו...
סיפור שחייב לספר גם.
יהיו איתך לאורך כל הקריירה, התארים והחוויות והסיפורים, ודברים שהספקת, והכסף.
מי שעשה.
מי שעשה, מי ששמע.
שידע מה לעשות גם.
כן, לא משנה. אז אלה שלושת הדברים שבסוף נשארים איתך אחרי.
אתה יודע למה? אפרופו, וזה לא קשור לרעיון, כי בסוף יש איזה תדמית שכל השחקני כדורגל הם עשירים. וזה ממש לא נכון. אנשים, תבינו את זה, אני לא צריך לחדש לכם. מה הייתה החוזקה שלך ככדורגלן? מה אמרת, זה הפורטה שלי.
זה אני טוב. שהכדור אצלי ברגל. אני צריך שהכדור יהיה אצלי ברגל.
כי?
כי אני יודע מה לעשות איתו. כי אני יודע למי למסור אותו, או אני יודע לעבור את זה ששומר עליי. אני יודע להחליט נכון מה עושים עכשיו. אם רצים מהר, אם רצים לאט, אם שנים כיוון, אם מוסרים, אם מעיפים.
מי הכי מזכיר לך את גילי ורמוט היום? השחקן?
בכדורגל?
כן, של היום. הישראלי? דברים שחושפים לי לראש. כן, כן, בליגה שלנו. מישהו שאתה מסתכל עליו, בוא נו, מזכיר לי את עצמי קצת. בתכונות, באופי של המשחק. או שאין כזה שעולה לך ראש.
אני אתעלה באילנות גבוהים, אני אגיד אוסקר גלוך, אבל הוא יותר טוב ממני.
האמת שאוסקר מזכיר אותך קצת.
כן, אבל הוא יותר טוב.
כן?
כן.
גברי. אז מה החיסרון שלך כשחקן? מה ידעת?
חיסרון, וואו, אפשר להגיד.
לא, זה כמו שיתרונות יש הרבה.
כן, לא הייתי נוגח.
מה, כי מה, לא אהבת לנגוח כאילו? זה כואב?
הייתי מפחד, כן. פחדן, סוג של... שהיום אני רואה את הבן שלי עם אותם תכונות ואני משתגע. אז... וגם אבא שלי היה משתגע מזה, אז אני לא נוגח.
אתה יודע מה, אני אף פעם לא מבין ששוער בועט, איך שחקן נוגח? כי אני שיחקתי עד גינוע.
אני גם לא מבין. אני גם עד היום לא מבין. אני עד היום לא מבין. גם כשאני מפרשן משחקים, אני עד היום לא מבין. איך בלמים שמים את הראש ו... אז נגיחה, ולא הייתי מספיק רץ לעומק, וביתה אולי לא מספיק.
מספרים אולי גילי, נכון, בסוף לא לך מספרים. היה לך את העונה שנבחרת לשחקן העונה, זה מה, 17 בישולים, 8 שערים, משהו כזה, משהו הזוי כזה?
זה עונה שכאילו הכל הצטבר בה, כי היה 17 בישולים, שזה גם סי בישולים לעונה, והיה לי עוד איזה 10 בישולים באירופה, ועוד שערים באירופה, ובגביע המדינה היה לי גול ברבע, גול בחצי וצמד בגמר. זאת אומרת, באמת הכל התפוצץ, אבל סך הכל מספרים חד משמעית הצודק.
מה, אם בכלל, אתה מרגיש שפוספס בקריירה? אני אנסה, אני אתן לך שתי אופציות. לא בטוח, אגב, שאחת מני, שאף אחת מהן נכונה. סתם דברים שאני חושב. הקדנציה באירופה, הניסיון הזה לשחק באירופה, או העובדה שהיו לך פחות מ-30 הופעות בנבחרת?
שמע, ברור שנגעת בשתי נקודות מרכזיות, שהייתי מונה אותם גם לבד. אני הולך על הקדנציה באירופה, כי אני חושב שהייתי יכול להצליח שם יותר. אני רואה שחקנים ישראלים הרבה פחות טובים ששורדים ומצליחים. בעיות של אופי, שאמרתי, כמו שהיה לי במכבי, נגעתי במשהו מסוים.
שמה, שאם לא מסתדר לך וזה לא מתלבש לך מההתחלה, אתה לא נלחם?
אז היו פעמים שכן הצלחתי לעשות את זה, והיו פעמים... אני אספר לך סיפור.
נו.
כשהייתי במכבי חיפה, הייתי בנקר בהרכב. רוני לוי פוטר, הגיע רנה מולנסטיין. דבר ראשון, זכינו בגביע עם מכבי חיפה, התחלנו אירופה, עפנו, אגב, שמתי גול במשחק הזה, עפנו, פוטר רוני לוי, הגיע רנה מולנסטיין, הולנדי. הוא בא, דבר ראשון מה עושה? אני ביציע. אני בנקר ביציע, לא מתלבש אפילו. ואז מה אני עושה? קצת כמו שעשיתי בגרמניה, פרצופים למאמן. רוצה להראות לו שאני כועס גם. לא, הוא בא אליי, אני עם פרצוף חמוץ, ראש באדמה, לא אומר לו שלום. אופייני לי, מאוס. ופוגע בעצמי בעצם, כי כאילו, בוא, בסוף איך תשנה למאמן את הדעה, בוא תהיה טוב על הדשא, תראה לו, אז אתה לא רץ באימון, אין לך אנרגיה, אתה לא מרים את עצמך. ואז החלטתי שאני עוזב. החלטתי שאני עוזב, היה סוף החלון של אוגוסט, תחילת ספטמבר, ובאמת הודעתי לו שאני עוזב, כי אני רואה שאני לא מתלבש כל משחק. ואז מה קרה? ברגע שהודעתי לו שאני עוזב, והבנתי שתהיה לי קבוצה לעבור אליה, הוצאתי את התסכול ממנו, כאילו ניטרלתי אותו, לא התייחסתי אליו, ובאתי לאימונים כמו אותו ילד שלוקח כדור והולך לשחק בשכונה, ככה באתי לאימונים, באתי ליהנות, ולהגיע מוכן לקבוצה החדשה שאני עובר אליה, לבוא חד בכושר, כי עד עכשיו מה הכי תאמנתי, עשיתי לו שביטות. וברגע שזה קרה, שהיה לי בראש שאני עובר, ואני בא כדי לשמור על כושר וליהנות, נתתי שבועיים אימונים מטורפים, בלי לרצות בכלל לרצות אותו.
בשבילך?
בשבילי, ביום האחרון של העברות, טורפדה, העברה, לא יצא לפועל, ונתקעתי כאילו במכבי חיפה. ומאותו רגע שיחקתי שם הכי הרבה באותה עונה. אז זה, אתה יודע, משל שצריך להימשל.
כן, ממש.
אז זה ככה גם לימד אותי שאם הייתי מתנהל ככה בגרמניה לצורך העניין, אז יכול להיות שלשאלתך הייתה לי קריירה אירופאית אחרת. ופה למדתי את זה בעל כורחי, איך הייתי צריך להתנהל במשברים האלה שהיו לי.
וזה פספוס, עזוב שכבר ענית, אבל היום, 4 שנים אחרי שפרשת, כשאתה רואה, כמו שאתה אומר, קריירות של שחקנים, זה עדיין יושב שם, או שאתה כבר מיאללה, זהו? כאילו, לא, מספיק, לי, אני במקום אחר.
לא, אני במקום אחר, לזכותי שבאמת, אם יש לי דברים טובים גם באופי, שאני משחרר, לא נותר לאף אחד, אין לי בטן מלאה על כלום, מאוד מסופק ממה שהגעתי ועשיתי, וגם כשאומרים לי איזה פספוס, יכלת לעשות ככה וככה וככה, אני רואה את זה כמחמאה, ולא כאיזה צביטה.
אתה מתגעגע להיות שחקן כדורגל?
זה מעניין. זו תשובה של דן רומן, שמה זה מעניין.
זה מעניין.
אין כמו להיות שחקן כדורגל, אבל יש הרבה פעמים שגם אני אומר, וואו, איזה כיף שאני לא שם. איזה כיף שעכשיו אני לא קם בבוקר, אחרי משחק לא טוב, ואומר, וואי, שבוע הבא אני אפתח בהרכב, או פתאום כואב לי הגרון, אני קם בבוקר עם כאבי גרון, והייתי אומר לעצמי, אני אוכל להתאמן היום? יש לי חום, או אני חייב לבדוק חום, אני אקח כדור, אני אגלה למאמן בכלל שיש לי חום? כל מיני דברים שפתאום ביום-יום אתה לא צריך להתמודד איתם, הרבה יותר קל, ושאתה לא מתעסק בכדורגל מבחינה שאתה לא שחקן או לא מאמן או לא זה, אז החיים הרבה יותר יציבים נפשית, הרבה יותר מונוטונים. אז אני מסביב לכדורגל ואני נהנה מאוד, והרכבת הרים הזאת קצת פחתה, וזה היתרון בלהיות אחרי, ואני משחק כדורגל גם, עם חברים,
בכיף שלי,
נבחרת ותיקים, חברים, וזה סוג של נחמה.
אז אני רוצה, לקראת סוף הפרק, אני רוצה לדבר איתך על, על, על הקריירה הנוכחית שלך.
כן.
אתה היום פרשן, גם כמובן אצלנו חלק מההגשה של הפודקאסט שלנו ביחד, וגם פרשן בערוץ הנוסף שאנחנו עובדים בו. אבל אני רוצה דווקא לגעת בפודקאסט, אני הולך להקשות עליך קצת, גילי. גיל, ברשותך, אני כבר קורא לך גיל. הגיע הזמן, אגב, שנשים סוף לסיפור הזה, זה לא גילי, זה גיל. אני לא יודע כמה אנשים יודעים, זה גיל, נכון? גילי זה כזה כינוי חיבה שנתפס פשוט.
גילי זה מהכדורגל.
כן, זה גיל אבל. בבית אתה גיל.
נכון.
כמה זה שם אותך במקום לא נוח? כי בוא, אתה לא שחקן עבר שפרש ואתה בן 50-55, ואלה שמשחקים היום, אתה לא מכיר אותם. זה אנשים שלפני כמה שנים היו איתך באותו חדר הלבשה, או בנבחרת, או...
חלקם עדיין חברים.
חלקם עדיין חברים, ואתה צריך לבוא וא', לבקר אותם. הכי קל זה לפרגן, אבל כשצריך לבקר, איך זה מרגיש? אתה אמור לדבר לראות את הבן אדם אחרי זה באיזה אירוע חברתי, או באיזה מפגש חברתי.
קודם כל, לזכותי וגם לזכותך, שאנחנו מאוד אובייקטיביים.
זה חד משמעית.
מאוד אובייקטיביים, אנחנו לא מחפשים סקופים ולא פרסומים ראשונים. ולא נכנסים במישהו שלא רוצה לבוא להתראיין או להתראיין במקום אחר. ובגלל זה אולי אנחנו גם מצליחים. כי אנחנו נקיים, ואנחנו נטו מדברים את מה שאנחנו רואים וחושבים, בלי אינטרס זר. וככה אני עושה גם עם כולם. כמובן שיותר כיף לפרגן מלבקר, אבל שצריך עושים את זה בצורה מקצועית, ואני חושב שזה גם מוערך על ידי אנשים שאתה מבקר אותם, אבל מקצועית, וגם אתה בעצמך מקבל פידבקים כאלה מאנשים בכירים בכדורגל אצלנו, שיודעים להעריך את הביקורת אליהם, שהיא מדברת נטו כדורגל ומקצועית.
כן, אני יכול לחשוף שאנחנו מקבלים, אני באופן אישי מקבל הודעות, אתה גם, אני מקבל הודעות מאנשים שאנשים לא יודעים שזה הגיוני בכלל שהם ישלחו לנו הודעות, שאנחנו מבקרים אותם, אמיתי, מבקרים אותם, והם שולחים לנו שהביקורת היא עניינית. ולא אישית.
הם יודעים להשוות לתוכניות אחרות שמבקרות אותם, ומבינים שאנחנו נטו מקצועי. לא מלקקים לאף אחד, כי לא מחפשים לעבוד באף מקום, וגם לא נכנסים באף אחד, שחלילה לא בא לנו טוב, הכל נטו מקצועי.
אני האמת שבסדר הפכתי את הסדר, אבל כתבתי לעצמי פה בעת עם סימן קריאה, תמיד מעניין אותי כמישהו שלא היה כדורגלן, ולא זכה לעשות את הדבר הזה, הרגע הזה שזה נגמר. שאתה אחרי, כמו שסיפרת, שאתה חווה כל כך הרבה דברים, וההי הוא כזה מטורף, והריגוש הוא, אני לא יודע אם יש מישהו שבציבור הרחב יכול לחוות בכלל את הריגוש הזה שאתם חווים בעבודה שלנו, ואז אתה מחליט ש... כאילו שזהו, שמה, שהגוף לא רוצה יותר, לא, שהראש לא רוצה לא. יותר,
קודם כל רצית...
שלא רוצים אותך.
בדיוק, אז קודם כל, יש כל מיני צורות של פרישה, יש אחד שנפצע ובאותו רגע סיים, שזה אולי הכי קשה, תלוי גם באיזה גיל זה קורה. אבל לי היה איזה תהליך של השלמה שזה קורה, רציתי מאוד להמשיך. תמיד אומר, הייתה לי ציפייה להמשיך עוד עונה בהפועל חיפה, רציתי עוד עונה, יכולתי, גם גופנית, רציתי מאוד להמשיך עוד עונה, וחיים סילבס המאמן דאז לא רצה, כנגד כולם שם שמאוד מאוד רצו, והבנתי שזה לא הולך לקרות. דיברתי עם מועדון פה, מועדון שם, הבנתי שלהמשיך בכוח לא כדאי, ללכת לקבוצה תחתית שנאבקת על החיים שלה, בטעות אולי לרדת ליגה, להרוויח סכומים מצחיקים שכאילו עושים לי טובה, ללכת לקבוצה תחתית שיגידו לי, היום אתה לא פותח כי אנחנו רק הגנה צריכים לעשות, אז אמרתי, צריך לדעת גם לקבל את הדברים כמו שהם, הייתה גם קורונה באותה תקופה, לא היה קהל במגרשים, וככה, אתה יודע, העונה התחילה ביולי כזה, האימונים והכל, ועובר עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ואתה לאט לאט מבין, זה תהליך שאתה מבין לאן זה הולך, את ההודעה הוצאתי רק בסוף דצמבר, אז היה לי זמן להתבשל עם זה.
והיום שאחרי, אחרי שאתה מודיע, אתה קם בבוקר, ומה זה הריק הזה?
מה זה הריק הזה? אין לאן לקום. אתה גם מפסיק עם האימונים, עם האימונים האישיים, ולתחזק את עצמך, כי עד אותו רגע האמנת שכן אתה תתפוס קבוצה, תמצא קבוצה, ואולי כן הפועל חיפה תתקשר עוד פעם או משהו.
מה זה, זה עצב? זה חשש אולי? מה אתה מרגיש?
אני זוכר שהוצאתי את ההודעת פרישה ברשתות החברתיות, כמובן לא עשיתי מסיבת עיתונאים או משהו, כי אני לא עושה מעצמי איזה סיפור גדול.
וגם אז היה בעיניי, לא נכון.
לא רציתי לבכות מול כולם וכאלה, אז כן, בידיים רועדות אני מקליד הכל ומוציא לרשתות, ועולה על ההליכון ומתחיל לרוץ.
מה, כדי לפרוק כאילו?
כן, לא יודע, עולה על ההליכון ומתחיל לרוץ. זה מה שאני זוכר.
גדול. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד, שאתה יודע, שבאת לרעיון ואמרת, נראה לי את זה, חשוב לי לדבר עליו, כי אני, מבחינתי, שוב, אפשר לדבר על הקריירה שלך מפה עד לפלן, אתה יודע, אבל בחרתי להתמקד בדברים יותר רחבים, יותר כלליים, לא ניכנס עכשיו לצומת הזה או לצומת הזה בקריירה.
לא, אין... לא, זה רעיון בשליטתך.
אז הפרק הבא זה פרק שאנחנו כבר באותו צד.
כן.
איך היה להיות, אגב, מהצד השני, איתי?
שמע, אני רגיל להיות מרועיין.
אבל אני בסדר, נכון? הייתי בסדר.
כן, אתה...
אתה היית מעולה, אני חושב שהייתי בסדר. כן, אני הייתי בסדר. אז זהו, מסתיים לו הפרק המאוד חגיגי הזה, אני חייב להגיד שאני מאוד התרגשתי. אמרתי לאשתי, תשמעי, אני הולך ראיין את גידי, זה א' מוזר, וב' בסוף, היית שחקן גדול, אחי. אני יכול להגיד לך את זה, אני שמח להגיד לך את זה.
תודה רבה. גם אתה מגזים קצת, אבל בסדר. אף אחד לא מת ממחמאות.
נכון. אז יאללה, אז הפרק הזה, פרק מספר 70, החגיגי הזה מבלומפילד מגיע אל קיצו. אנחנו ניפגש בפרק הבא, בפורמט הרגיל, שגילי ואני ביחד. אז גילי, תודה רבה לך.
תודה לך, רועי.